טוב, היום אנחנו נלמד על נושא מאוד מעניין, שיש לו גם מקשר היסטורי, גם מקשר אקטואלי, ואנחנו ננסה לפתור איזה פלונטר מאוד מפורסם ולצאת מזה למשהו חדש. אז אני יודע שזה ששיבה מרפוא זה מלהיב, אבל בסדר, אנחנו נעמוד במתח הנפשי. אז ברוך השם, זכית. על כל פנים, אני מקווה שהוא עושה שם הדתה כמו שצריך. על כל פנים, אני רוצה לדבר איתכם על סיפור, מעשה שהיה כך היה, לפני בערך 120 שנה, 100 שנה, חי לו הרב קוק, והבן שלו התעקש איתו ויוציא ספר, ספר קוראים לו ספר אורות, יש לנו אותו פה, זה קיבוץ של הפסקאות שלו, של דברים שהוא כתב, והייתה פסקה אחת שהוציאה את כולם מדעתם והצבנה את כולם, שאותה אנחנו נלמד היום, והיא פסקה מאוד חשובה ומעניינת. אני קודם כל, לפני שנקרא, לפנים, אז אני אגיד אותה באופן כללי, שאני אגיד את זה בשני משפטים, לא מסובך כל כך. רב קוק אומר משהו כזה, המקור זה אורות התחייה, פסקה על המדלת. רב קוק אומר, מה שהצעירים שלנו עושים התעמלות, מתעמלים, מתאמנים, זה עוזר לצדיקים לייחד ייחודים בשמות הקודש. זה מה שהוא אומר. לא יותר מדי. כשיצא הספר, אז זה פורסם כל מיני עיתונים יהודיים באותה תקופה בעולם. היה עיתון אחד הונגרי של סאטמר, שפרסמו את זה וכתבו, תראו את הליצן הזה, איך הוא כותב. הוא מעודד משחקי כדורגל בשבת, ככה כתבו עליו. כן, למרות שהם לא כתבו בדברים שלו, לא על כדורגל ולא על שבת, אבל במין הסתם שהוא לא עודד כדורגל בשבת.
היה גם אז פייק, אתה אומר.
כן, כן, היה גם אז פייק. כתבו הרבה נגדו. וגם, אבל האמת היא שגם רבנים שהעריכו אותו מאוד, תמהו על הדברים. ושאלו אותו הרבה פעמים מאיפה זה בא וכו', והוא סיפק לכל אחד תשובה אחרת, צריך לומר. הוא לא היה עקבי בהסברים שלו, ושמכאן אפשר להבין שבאמת הוא לא אמר לאף אחד עד הסוף את האמת. בסדר? אנחנו היום נלמד את האמת, מה הוא באמת רצה להגיד. כן? הוא חיכה לי 120 שנה כדי שאני אבוא וספר את האמת. אבל אני לא מאמין בזה, במקרה שאחרי זה יגידו גם עליי שאני חי בסרט וכולי, אבל אנחנו, היום נראה את האמת, אין מה לעשות, זה יצא משמיים שהיום אנחנו נראה את האמת. אז היה, הוא למשל הביא, יש פסקה במורה נבוכים, יש פרק מורה נבוכים, פרק חלק ג' פרק כ"ה, שם כתוב במורה נבוכים דברים כאלה של לעשות ספורט, ומי שזה מתאים לו זה טוב לו, אז הוא הביא את זה לאדמור מגור. האדמור מגור, הוא שמע דברים רעים על הרב קוק, כשהוא הגיע לארץ, הוא הלך לפגוש אותו. הפגינו מחוץ לפגישה שלהם, וכתבו דברים קשים נגד שניהם, והאדמור מגור אמר לו, תשמע, מאיפה הבאת את השטות הזאת, מה ראית השטות זו? אז הוא אמר לו, כתוב במורה נבוכים בחלק ג' פרק כ"ה שספורט זה טוב למי שזה טוב לו. אז הוא אמר לו, גם מורה נבוכים אנחנו לא לומדים. בסדר. כן, אחר כך האדמור מגור כתב, פגשתי את הגאון, הרב קוק, וראיתי שהוא איש אשכולות בכל התורה, וגם הוא אדם עם מידות תרומיות, ואהבת ישראל שיש בו העבירה אותו על דעתו. ככה הוא אמר. זה מה שהוא אמר עליו. בסדר? אבל זה יפה, כי הוא פרגן לו. כמובן זה לא, התלמידים של הרב קוק מאוד אהבו את זה, הבן שלו אמר, הוא לא הבין כלום. הבן שלו אמר על האדמור, הרב צבי יהודה, הבן שלו הרב קוק אמר, האדמור מגור לא הבין כלום, הוא ככה אומר, שאהבת ישראל העבירה אותו על דעתו, הוא לא מבין שזו דעתו, כן? אבל הוא כאילו לא הסכים לכל הביזיונות שביזו את הרב קוק, באמת ביזו אותו לא מעט. ביזו אותו גם בנושאים אחרים, אבל בנושא הזה הוא חטף ביזיונות נדמה יותר מכל נושא אחר. אבל לא, הביזיונות של הרב קוק זה לא הנושא פה, זה נושא פיקנטי, אבל שולי. לא זה מה שמעניין, מה שמעניין זה התוכן של הדברים. וצריך לומר שגם הביקורת הזאת לא הגיעה על חלל ריק. אולי צריך להכיר את הרקע ההיסטורי, כדי להבין במה חשדו את הרב קוק, וזה היה חשד אמיתי. בעצם, כשהתחילה התנועה הציונית, החילונית, כן, הציונות התחילה על ידי אנשים דתיים, כמו רבי יהודה אלקלעי, על ידי רבנים, הרב קלישר, זה למדנו פה בעריכות סביב יום העצמאות, אבל אבל שהתנועה הציונית עברה לידיים חילוניות בתקופה של הרצל, אז אפשר לומר שהאדם השני הכי חשוב באותה תקופה בציונות, איך קראו לו, מי יודע?
אחרי
הרצל, כן, מי היה השני הכי חשוב באותה תקופה? קראו לו מקס נורדאו. מקס נורדאו, הוא היה רופא, כן, דוקטור מקס נורדאו, מתבולל, הוא היה נשוי לגויה. בסדר? כן, והוא היה איש מאוד חשוב בתנועה הציונית. בסדר? למרות שהוא היה מתבולל, אבל היה איש מאוד חשוב, והוא כתב מאמר מאוד מפורסם, בגרמנית קוראים לזה מוסקו יודנטום, זה יהדות השרירים. צריך לומר, הוא קיבל את הרעיון מתנועה נוצרית שהייתה באותה תקופה, שקראו לה נצרות השרירים. מה התנועה הזאת אמרה? היהודית. מה נורדאו אמר? נורדאו אמר שצריך יהודים חזקים, כמו בר כוכבא. כן? לא, הוא אומר, אנחנו בגלות נחלשנו, נהיינו נבחים כאלה. התלפלפנו, כן? ככה, תמיד קר לנו, תמיד כואב לנו, תמיד מוקים. אנשי ספר, אבל לא יודעים להחזיק ביד לא מעדר ובטח שלא נשק. לכן צריך יהדות חדשה שהיא יהדות השרירים. כלומר, צריך להקים יהודי חדש בעולם שהוא היהודי החזק. עם העוצמה הגופנית, הכוונה, שרירים כפשוטו, לא שרירים, הכוונה... אדם חזק שיכול להיות יודע לעבוד, וזה היה באופנה. כלומר, התנועה הזאת, ההלך רוח שהכניס לתוך הציונות מקס נורדאו, היה מאוד תפס הרבה יהודים באותה תקופה, ושהבינו שבאמת אחד מהמהפכים שצריך לעשות, אם רוצים להפוך מתנועה גלותית לתנועה לאומית, אז צריך יהדות של שרירים. כלומר, צריך אנשים חזקים. בסדר, אנשים שיכולים להילחם בקרב, אנשים שיכולים לעבוד בשדה. לא רק חלפני כספים מלווים בריבית לגויים ולהבדיל תלמידי חכמים. גם אנשים עם כוח. עכשיו, כאן כבר צריך להקדים, הרב קוק, אם יש אדם בעולם שהוא תיעב, הרי שזה מקס נורדאו. בסדר, פעם אחת שלחו לו גלויית שנה טובה. זה מופיע ממש בהתחלה של איגרות הראייה, באיגרות של הרב קוק, שלחו לו גלויית שנה טובה עם תמונה של הרצל ונורדאו. אז הוא כתב למי ששלח לו את הגלויה, כתב לו, ומוטב היה שלא תשלח לי עם שני אלה, כן? הוא לא כותב את השמות שלהם, הוא כותב בראשי תיבות, כן? בראשי תיבות שלהם, והוא אומר, הוא כותב, אני חושב, תף על, כאילו תיאודור הרצל, ומם נון, משהו כזה, מקס נורדאו, הוא אומר, זה האחרון, אבל נורדאו, אומר, זה האחרון שנו נפשי, כן? ככה הוא כותב עליו. בכל זאת, הרב קוק היה יהודי מירת שמיים טהורה, ושהוא רואה אדם שהוא מתבולל עם גויה, זה כמובן משהו שמוציא אותו מסדר החיים הטוב, בסדר, ומאוד מאוד מכעיס אותו ומצייר אותו וכואב לו. לכן הוא לא סבב את מקס נורדאו, כלומר אין בזה ספק שהרב קוק לא ראה את נורדאו כאיזה שותף רעיוני. אבל לרב קוק הייתה תפיסת עולם שבכל דבר יש מקום בתוך הקדושה. כלומר, ועל הרקע של הדברים של נורדאו, הרב קוק נתן לזה התייחסות שבקודש. בסדר? זאת אומרת, נורדאו, התמה והכופר הביא את יהדות השרירים. עכשיו הרב קוק יושב לו ושואל את עצמו האם יש בזה מקום גם בקודש. בסדר? והוא חושב שכן, הוא מוצא לזה מקום בקודש. בניגוד למה שנורדאו אומר שצריך יהודי חדש, הרב קוק אומר צריך שהישן יתחדש והחדש יתקדש, ושהיהודי הזה שהוא יהודי של שרירים, הוא יהיה קשור בנימי נפשו ונשמתו לצדיקים שמייחדים יחודים בעזרת שמות הקודש. זה כל דברי הרב קוק. וככה הוא כותב, ואולי כדאי שגם תכף ניגש לקרוא את דבריו, והדברים האלה הם דברים שעל פניו במבט ראשון מתמיהים מאוד. כלומר, מה בין אנשים שמתעמלים, מתאמנים, לבין צדיקים שמייחדים יחודים בשמות הקודש? על פניו זה אין שום קשר. בסדר? אז זה, אני אקריא לכם. יש לכם את זה? אין לכם, לא שלחנו את זה, נכון? זה... אורות התחייה בפסקה למדלת. אני בשנייה אחת נמצא ושלח אתכם את זה, שיהיה לכם את זה גם מולכם, בסדר? זה מסוג הדברים שקל מאוד למצוא אותם באינטרנט, מהסיבה הפשוטה שהם דברים פיקנטיים. אחרי דברי הרב קוק אפשר בקלות למצוא. אז הנה, זה נשלח אליכם. שלחתי את זה אחרי התהילים של טל, אז שולח שבו שזה חלק מה... חובות הקריאה. על כל פנים, אבל לא נורא שיקראו גם את זה, זה טוב. אז אני רוצה לקרוא את הדברים של הרב קוק ברשותכם. אז הוא אומר ככה, הוא אומר, ההתעמלות שצעירי ישראל עוסקים בה בארץ ישראל לחזק את גופם בשביל להיות בנים אמיצי כוח לאומה, היא משחררת את הכוח הרוחני של הצדיקים העליונים העוסקים בייחודים של שמות הקדושים, להרבות הבלטת האור האלוהי בעולם, ואין גילוי אור אחד עומד ולא חברו כלל. ויעש דוד שם, ודוד עשה משפט וצדקה לכל עמו, ויואב בן צרויה לצבא. ולא נענש אבנר, אלא מפני שעשה דמן של נערים שחוק. אבל שיצחקו הנערים לחזק כוחם ורוחם בשביל גבורת האומה בכללה, עבודת הקודש הזאת מעלה את השכינה מעלה מעלה, כי עלייתה על ידי שירות ותשבחות. וזה כמובן המילים האלה היו מסוג המילים שהוציאו את כל הרבנים מדעתם. כן, אומר, העבודה הזאת שעושים הצעירים, מתאמנים, זה כמו להגיד שירות ותשבחות שאמר דוד מלך ישראל בספר תהילים. בסדר? אלא שעל ידי הכוונות העליונות, עולה הנשמה הפנימית. ועל ידי המעשים המאמצים את גוף היחידים ושם הכלל, עולה הרוחניות החיצונית. ושניהם כאחד משכללים את סדרי הקדושות כולם, בהבלטת אופייה של האומה בפרשה הקטנה שכל גופי תורה תלויים בה, בכל דרכיך דעים. ואל יפלא אם יש חסרונות במהלך החיים של העוסקים באימוץ הגופני ובכל החיזוקים הארציים שבישראל. כי אפילו הופעת רוח הקודש צריכה ברור מתערובות צחצוחי טומאה שמתערבים בה, והיא הולכת ומתהרת, מתקדשת ומתבררת, פודה את עצמה מגלותה, עד שבאה בכלל דרך צדיקים ואור נוגע הולך ואור עד נכון היום. אז קל מאוד להבין למה הדברים האלה עוררו פולמוס, נכון? זה לא דברים שקשה לראות את הצד ה... לא יודע איך להגיד את זה, מחודש שבהם, בסדר? ויש הרבה מה לדקדק פה בדברים, ולפני זה צריך לשאול מאיפה בא לרב קוק הרעיון ה... מיוחד הזה, שמה שעושים המתעמלים זה מה שעוזר לצדיקים. אז אני אמרתי לכם שהעולם חיכה 120 שנה עד שאני אבוא כדי להגיד את המקור, בסדר? והמקור נמצא בכתבי הארי הקדוש. יש אמירה של מיוחסת והרב קוק שאמר כל הדברים שאמרתי יש להם מקור בכתבי הארי, בסדר? לא יודע אם זה נכון לגבי כל הדברים, לא יודע אם זה נכון שהוא אמר את זה, מסתבר שכן, כי ככה הבן שלו העיד אני חושב, אבל פה זה נכון, בוודאות, בסדר? כלומר, יש בזה מקום בדברי הארי הקדוש, יש לציין שמעולם הרב קוק לא השיב למישהו את התשובה, מה שאמרתי נמצא בארי הקדוש בהקשר הזה. בסדר? כלומר, גילוי נאות, אני חושב שהוא ודאי ידע שזה נמצא שם, אבל הוא לא השתמש בקלף הזה, בקלף המיקוח הקבלי, כדי להגיד, הנה תראו מקור לדברים שלי. למה לא, אגב? כי זה קבלה, מי יבין מה אתה אומר? מי יבין מה אתה אומר? אני רוצה להגיד לך מה השתגעת, אתה עכשיו מבין מהארי, לומד מחדש חידושים. אז הוא נשאר כל הזמן להסביר הסברים פשוטים. אז עכשיו אנחנו נעבור קצת לדברי הארי הקדוש, הם נמצאים בפרשת בהר, בספר שנקרא שער המצוות. יש 8 שערים, שזה מכתבי הארי היותר מוסמכים, שערך אותם תלמידו הגדול רבי חיים ויטל. ואחד מהשערים זה שער המצוות, זה על סדר המצוות שבתורה. פרשת בהר באופן טבעי, העיסוק הארוך הוא במצוות השמיטה. אני רוצה לקרוא את זה בדיווגים, כי זה ארוך מאוד, בסדר? אבל אולי לפני שאני אקרא קצת בפנים, אני אסביר את הרעיון. אפשר להסביר את הרעיון, שזה רעיון מאוד יסודי לתורת הארי שמופיע. אנחנו יודעים בקבלה, מה שמופיע בתיקוני זוהר, שיש 4 עולמות, נכון? איך קוראים להם? אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. 4 עולמות, בסדר. והארבע עולמות האלה זה עולמות שבקבלת האחי הם עולמות של תיקון. כלומר, מה שמתחת לעשייה זה בקליפה, זה משבירת המלכים, שצריך בעצם לתקן את זה, לברר את זה ולהעלות את זה למעלה לעולמות, עשייה, יצירה, בריאה ואצילות. כל זה כתוב פה, אבל אנחנו יודעים גם שעיקר התיקונים שאנחנו עושים על ידי תורה ומצוות ותפילות הם בעולמות האצילות והבריאה. כן? אין לנו כל כך מקור מפורש איך מתקנים את העולמות בעשייה וביצירה בעולמות הנמוכים יותר חוץ מפה. חוץ מדרשת פרשת בהר בשער המצוות, יש גם משהו בפרשת עקב בשער המצוות, אבל אנחנו נשאר עם הדרוש שלנו. והרעיון הוא רעיון כזה, בסדר, יש הבדלים, יש לנו הבדלים, יש לנו מדרגות מדרגות בין קדושת ימים, נכון? ביום חול מה מותר לעשות? הכל, מותר הכל, חוץ מעבירות, אבל כל מה שמותר מותר. בחול המועד מה מותר? הכל חוץ, כלומר הכל אסור חוץ מה שמותר, נכון? יש כל מיני היתרים. ביום טוב עוד יותר אסורים הדברים, נכון? ביום טוב מה מותר רק? מלאכת עונה נפש, ובשבת אסור כלום. כל המלאכות אסורות. בסדר? אז לפי הארי פה בשער המצוות פרשת בהר, הארי מסביר משהו כזה, הוא מסביר על השמיטה, כי בשמיטה הכל מותר חוץ מלאכות הקרקע. אבל אני אתעלם מהשמיטה, ברשותכם, בסדר? כי אנחנו, מה יש לנו לדבר על שמיטה עכשיו? כמו אתרוג אחרי סוכות. כן, עברנו כבר. מי שזוכר, למדנו את הדרוש הזה בשמיטה. כן, למדנו אותו. אבל עכשיו אני רוצה להתמקד דווקא בהתחלה שלו, לפני השמיטה. בסדר, אז הארי אומר משהו כזה, אומר, תדע לך, וזה עכשיו החידוש העצום. אומר, את עולם העשייה מתקנים על ידי עבודה. מה זה עבודה? לא עבודת השם, לא עבודה רוחנית. עבודה, כן? עבודה, פרנסה, כן? טכנאי גז, כן? למכור אוכל לחיילים במחירים מופקעים, בסדר? הייטק, כל הדברים האלה, זה נקרא תיקון עולם העשייה. לא המצוות שבהם. המצוות שבהם זה הוכחה שיש בזה תיקון. אבל עצם העבודה היא תיקון. בסדר? וזה, על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על עבודה קשה. לא כל עבודה מתקנת את עולם העשייה. לא, לא הסבל, לא, לא צריך סבל. צריך, הסבל הוא תוצר לוואי של זה. לא צריך סבל. כלומר, זה לא, עזוב, לפני מצוות. איך מתקנים עולם? בסדר, יש לנו ארבעה רבנים. עשייה, יצירה, בריאה, אצילות. אצילות ובריאה זה תורה ומצוות, לא רוצה להיכנס, תפילה. מה? כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שבור, שאתה צריך לתקן אותו, בסדר? זה כללה, זה העונש של זה. אבל יש תיקון, התיקון עצמו של העולמות, כלומר עולם העשייה מתתקן על ידי העבודה הקשה. מה זה העבודה הקשה? זה מלאכות שאסור לעשות אותם אפילו ביום טוב. בסדר? זה עולם העשייה. כלומר, דברים שאסור לעשות אותם לא רק בשבת, אלא גם ביום טוב. אסור לעשות אותם. עבודת השדה. בסדר? עבודה פיזית. אחר כך יש לנו את התיקון של עולם היצירה. עולם היצירה, התיקון, זה אוכל נפש. זה עדיין מלאכה, לא תורה ומצוות. אוכל נפש. כלומר, למה ביום טוב אסור לעשות מלאכה אלא מלאכת אוכל נפש? כי ביום טוב העשייה מתקנת מאליה, אבל היצירה לא. בסדר? ולכן צריך לתקן את היצירה ביום טוב. אגב, יוצא לי פה משהו מעניין, אמרתי לכם את זה בדרוש השמיטה, שלמדנו מי שבשנת השמיטה, שיש עניין ביום טוב לעשות מלאכת אוכל נפש לפי הקבלה. כי זה לא מתקן, צריך לתקן את זה. מלאכת אוכל נפש זה לבשל ביום טוב שמותר. בסדר? כלומר, התיקון של עולם היצירה זה מה שאנחנו עושים במטבח, או מה שהאישה שלנו עושה במטבח. בסדר? אני הסברתי, כן? כן. נכון. עצם זה שאתה עושה, אז אני תמיד אומר, זה משל שאני נותן פה הרבה כוונות בכלל בקבלה, בסדר? הקבלה עובדת גם אם לא תכוון כלום. אלא למה הדבר דומה? אני יש לי, כולם שמרו את זה פה, אבל אתה עוד לא שמעת. יש מכונת כביסה, בסדר? התקלקלה לי המכונת כביסה. מה אני עושה? מתקשר לדרור. אבל אדם רגיל, לפני שאני מתקשר לדרור, ישאל אותו מה עושים, כן? אני נותן בום, מכה על המכונת כביסה. עובד. עכשיו אני יודע מה עשיתי. אין מושג, נתתי מכה וזה התחיל לעבוד. עכשיו אם יבוא טכנאי כביסה, כן, מכונת כביסה, הוא ידע בדיוק מה צריך לעשות, מה קרה, הוא יסביר לי, תשמע, אתה נתת מכה, היה שם מים תקועים בצינור, ולא יודע מה היה יגיד לי, כן? אבל אני יודע, זה בכל זאת עובד. בסדר? כלומר, שאתה יודע, שאתה מכוון, אתה עושה את הדברים מדויק. שאתה לא מכוון, זה קורה ממילא. אין לו קשר תורה ומצוות. מה זאת אומרת? יש לו קשר תורה, הוא מתקן את העולם. זה כבר קשר לתורה ומצוות. אתה מבין? הוא עושה פעולה שיש בה תיקון. כלומר, הוא מתקן עכשיו. תחשוב, אנחנו פעמים תפילת ערבית. לא משנה, שחרית. אני יודע מה אני מכוון, מה אני לא מכוון, לא יודע כלום. אני פתאום תפילת שחרית, נזכר בכל ענייני העולם הזה, נכון? במשכנתא, בחובות, בזה, מה שכחת, מה לא עשית. האם אתה מתקן? מתקן, בטח. כן, כי אתה מתפלל, בסוף כל סוף, מפה אתה תפילת שחרית, בסוף. האם זה תיקון מושלם? היה עדיף שתכוון, אני בעד. אבל אנחנו לא מחדמים, זה גם מתקן. אז אם כן, כאן, מתקנים, בסדר, מתקנים, אז ביום טוב, התיקון של העשייה נעשה מאליו, ובשבת גם התיקון של היצירה נעשה מאליו. לכן אסור בשבת לעשות גם מלאכת אוכל נפש. בסדר, ובשבת גם הבריאה והצביעות, לא ניכנס לכל הפירוטים, אבל בשורה תחתונה, מה יוצא? יוצא שיש ארבעה תיקונים. יש תיקונים של תורה ומצוות ותפילה, זה בבריאה והצביעות וכתומר, ויש תיקונים שהם נעשים על ידי מלאכה. מלאכות כבדות מתקנות את עולם העשייה. מלאכות קלות מתקנות את עולם היצירה. בסדר? מה אומר משה? אז מה יוצא מזה? יוצא מזה דבר מדהים. יוצא מזה שהצדיקים שיושבים ולומדים תורה כל היום ומתפלדים ומייחדים ייחודים, זה לא מספיק. כי מה יעזור לנו אם עולם הבריאה והציבות יהיו מתוקנים, אם לא נתקן גם את הבריאה ואת היצירה והעשייה? הם יישארו מקולקלים. כלומר, מישהו צריך לתקן אותם. אבל יותר מזה, כדי שהצדיקים בכלל יוכלו להגיע לתיקון של הבריאה והצילות, צריך מדרגה אחר מדרגה, צריך שלהם תשתית להיות מונחים עליה. מה התשתית הזאת? העשייה והיצירה. אם כן, מה מתקן את העולם? מה עוזר לצדיקים, כן, לייחד ייחודים ולשכלל את הייחודים שלהם? זה שאדם הולך, זה שחייל הולך להתאמן לקראת הקרב, או שבן אדם עובד בהייטק, או שבן אדם חורש את השדה, זה עוזר לו. וגם צריך, לא רק את זה, הוא גם צריך את האישה במטבח, שמבשבת, שמתקנת את עולם היצירה. אתם זוכרים, אמרתי לכם, בתיקון של אנשים גבוה יותר, אנחנו מתקנים רק את העשייה בעבודה הקשה, ואנשים מתקנות משהו גבוה יותר, מתקנות את עולם היצירה. בסדר, אבל זה מה שצריך. עכשיו נקרא את זה בפנים בדילוגים, בסדר? משהו שרח את זה מקודם, אתם יכולים לראות. אז אני רוצה לקרוא, נקרא מההתחלה.
למה מתקנות את עולם היצירה?
מה? כי זה העבודה שהיא מלאכת אוכל נפש, עבודה עדינה, בסדר? אני לא מהתחלה, אני אקרא, והנה בימי החול, בסדר? כתוב ככה, והנה בימי החול, אז אנו מבררים את אלו המלאכים על ידי מצוות מעשיות שאנחנו מקיימים על ידי מלאכה, מה שאין כאן ביום השבת כמו שהתבאר. אני קופץ קצת קדימה. נמצא, כי המלאכות הן הוראות, היות הדברים צריכים תיקון על ידי מעשינו למטה, כי אז הקדוש ברוך הוא היה בורא מתחילה, כדרך שעתיד לעשות בימי המשיח, להוציא הארץ מוסקאות יפות. כמו שכתבו רבותינו זיכרונם לברכה בשירי כתובות על פסוק יהי פיסת בר בארץ. לא היינו צריכים לתרוח בכמה מיני מלאכות, חרישה, זריעה, קצירה, עד שמה אחר נתקן. אבל עתה אנו צריכים לחרוש ולזרוע ולהוציא התבן והקש של מקליפות מן החיטים, ואחר כך מוציאים הסובין והמורסן של מקליפות יותר דקות, ואחר כך להפותו ותקנו על ידי האש, כי זהו גמר המלאכות, והדרך זה שער כל המלאכות שבעולם, לא רק מלאכות השדה, כל מלאכה שבעולם מתקנת את עולם העשייה. אם היא מלאכה קלה, מתקנת את עולם, או עדינה, מתקנת את עולם היצירה. בסדר? כל המלאכות שבעולם. מה אומר פה? מה אומר פה הארי? הארי אומר כך, תדע, לעתיד לבוא בימות המשיח שהארץ תוציא גלוסקאות, כלומר שלא יצטרכו עבודה. בסדר? למה זה יהיה? כי עולם העשייה כבר יהיה מתוקן, כל כולו. אגב, זה מעניין, זה לא הזמן לזה, כי אין לנו מספיק זמן, אבל בעצם אפשר לטעון שבזמננו העשייה כבר כמעט מתוקנת כולה, ולכן אנחנו כמעט ולא עובדים במלאכות פיזיות. בסדר? כלומר, כמעט כולנו, העבודה שלנו מתמקדת בעולם ה... תגידו, יצירה, חזק וברוך. כן, מה?
יש רובוטים.
יש רובוטים, בדיוק.
יש גם ערבים.
יש רובוטים, כן? עכשיו אין, כן? יש רובוטים, טכנולוגיה, ולכן אנחנו עובדים הרבה פחות קשה, כלומר העשייה מתקנת והולכת, וממילא העבודה הרבה יותר פשוטה, בסדר? כן? אבל מה שחשוב לי שנזכר שכל המלאכות הם ככה, כן. מה?
יש את הגויים שעשו,
לא, כי אתה, זה התיקון שלך. מה זה יש את הגויים שעשו? זה תיקון בארץ ישראל, צריך לעשות את זה, לעבוד את הקרקע בארץ ישראל, זה תיקון מיוחד של הארץ, הארץ היא המלכות, צריך לתקן אותה ככה. כלומר, זה לא שהגויים יכולים לעשות את זה בשבילך. זה התיקון שלך בעולם.
בסדר?
לא יעזור לך כלום. בסדר, צריך לעבוד. נכון הוא שאנחנו רואים שהעבודה הולכת ומתמעטת, ונשארת רק עבודה של עולם היצירה. זה סימן טוב, זה סימן של גאולה. בסדר, סימן שהוא היה סיימנו עם התיקון של העשייה, הוא כמעט סיימנו. בסדר? עכשיו, אני רוצה לדרג קצת קדימה. כשתשימו לב, הוא אומר פה דבר מאוד מעניין, הוא אומר שבכל המלאכות יש מצוות. לא שהוא מתכוון שהמצווה היא התיקון, אלא שהעובדה שיש מצוות במלאכות, זה הוכחה לכך שיש תיקון במלאכות. בסדר? אבל אז הוא אומר, כאן הודע כי אין שום מלאכה בעולם הזה, שאין בה קיום מצוות, כנזכר בשם רבותינו ז"ל, בא אדם לחרוש, מקיים מצוות ותחרושו בחמור, בא לזרוע, מקיים מצוות צדיחה לא תזרע כרעיים, וכן המסדר כל פרטי המלאכות כולם. כל זה קראתי בשביל המשפט הבא, בסוד, בכל דרכיך דעיו. מוכרים לכם המילים האלה? הרב קוק אומר פה בפסקה בדיוק את המילים האלו. בסדר? הרב קוק אומר בסוף, שניהם כאחד משכללים את סדרי הקדושות כולם בהבלטת אופייה של האומה בפרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה בכל דרכי אחד הראו. זאת אומרת, מה ישב לרב קוק בראש הוא כתב את הפסקה הזאת? הדרוש שלנו בפרשת בהר. בסדר? ואז הוא מסביר פה את החלוקה שאמרתי לכם עכשיו, אני אקרא הארי, אני חוזר לארי, הוא מסביר את החלוקה, הוא אומר ככה, והנה דע, שכל מיני המלאכות הם בעולם העשייה, שהוא בעולם הזה, אני אקרא עולם המעשה, ולכן מלאכה גימטריה אל אדנות, כן, שהוא סוד עולם העשייה כנודע, אבל מלאכות אוכל נפש הן יותר עליונות, כי על ידיהם הדבר נאכל, וחוזר לעלות במדרגת עבר האדם, והוא ברור מעולה מאוד, ולכן מלאכות אוכל נפש הן בעולם היצירה, ולכן אוכל בגימטריה אל הוויה. שהוא סוד עולם היצירה, כאן נזכר. בסדר? שימו לב. אז יש לנו פה חלוקה ברורה בין העשייה והיצירה לבין האצילות והבריאה. אפשר להמשיך המון פה עם הדרוש של הארי, הוא ארוך מאוד, אבל אז לא נוכל לחזור למה שהרב קוק אומר ולהסביר את זה. אז נעצור פה, אבל אני מציע לקרוא את כל הדרוש הזה. בסדר, מי שרוצה להבין את זה לעומק, כי זה כתוב פה. בסדר, כתוב פה באופן מפורש, שכדי לתקן את כל העולם חייבים מלאכה. עכשיו, מה לעשות? תלמידי חכמים הם לא אנשי מלאכה בדור שלנו. בזמן חז"ל הם כן היו אנשי מלאכה, נכון? רבי יוחנן הסנדלר, כן? מה? כן, רבי יצחק נפחא, וגם שוב רבי יהושע, כן, הפחמי, בדיוק.
אבל איך זה קשור לזה שהוא עושה ספורט, לבן אדם עושה שרירים?
או, זה עכשיו, זה מלאכה. עכשיו אתה צריך לשאול שאלה, מה התכוון הרב קוק? שאלה יפהפיה. מה התכוון הרב קוק כשהוא אומר שעושים התרמלות? האם הוא התכוון, כמו שהוציאו המרעיזים, תעלה, זאת אומרת שהוא התכוון לכאלה שהולכים לשחק כדורגל, או שהוא התכוון למשהו אחר? בסדר? אני חושב שיש אדם, שהוא כבר, אני חושב, לא בין החיים מזמן, יהושע בארי, דוקטור יהושע בארי, הוא כתב עבודה על השנים הראשונות של הרב קוק, 5 כרכים ספרים, והוא הוכיח פה במופתים שכשהרב קוק אומר התעמלות, הוא מתכוון התעמלות לקראת קרב. בסדר, שזה היה שם קוד של ההגנה באותה תקופה, כן, להתעמל זה להתאמן לקרב, הוא לא רצה לכתוב את זה, אבל אני חושב שלא צריך את זה אפילו, את השם קוד, כי תשים לב מאיפה הרב קוק לומדת. בסדר, אם נחזור לדברים שלו, תשים לב מה הוא אומר, אומר, ויעש דוד שם. מה זה? זה פסוק בספר שמואל ב', ח' י' ג', יש פה תנ"ך? כי הוא מביא סך הכל 3 מילים מהפסוק, נכון? ויעס דוד שם. מה הוא רוצה להגיד? שם זה כאילו שמות הקודש, נכון? זה הרעיון, כאילו הוא רוצה להראות שדוד כאילו, שהוא היה לוחם, אז הוא השתמש בשמות הקודש. אבל אם נסתכל במקור, שזה בספר שמואל א' פרק ח', אז אנחנו נראה שיש בפסוק הזה המשך שאין שום ספק שהרב קוק כיוון גם אליו, כי כתוב פה שמואל ב', למה שמואל א', כן, שמואל ב', פרק ח', פסוק י' ג', ויעש דוד שם בשובו מהכותו את ארם בגיא מלח 18 אלף. זאת אומרת, מאיפה דוד חוזר? מלחמה. מה הרב קוק כותב פה? הוא כותב, ודוד עשה משפט וצדקה לכל עמו, זה המשך, ויואב בן צרויה לצבא, בסדר? ולא נענש אבנר, אלא מפני שעשה דמן של נערים שחוק, אבל שיצחקו הנערים לחזק כוחם ורוחם בשביל גבורת האומה בכללה. מה זה גבורת האומה בכללה? בסדר? עבודת הקודש הזאת מעלה את השכינה מעלה מעלה.
הנהלות שהיו נערים.
אז כן, 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 נערי אבנר שנלחמו בנערי יואב, כן, בקטר הזה שם, אבל מה שאנחנו רואים פה, מה שאנחנו רואים פה בבירור נמרץ, זה שבעצם הוא מדבר על מלחמה. בסדר? מדבר על מלחמה. כלומר, במילים אחרות, אם נתרגם את הרב קוק לשפה מודרנית יותר שלנו, אז צריך לקטוב פה, החיילים שמתאמנים לקרב, הם מאפשרים לצדיקים לשכלל את הייחודים שמייחדים בשמות הקודש. בסדר? ואז זה מובן, כי החיילים האלה, מה הם מתקנים? איזה עולם הם מתקנים? עולם העשייה ועולם היצירה. בסדר? במקרה, עולם העשייה. בסדר?
זה התיקון שלהם.
כלומר, יכול להיות שהם מתקנים ביצירה, נכון? בסדר? כלומר, במילים אחרות, מה שהוא לומד פה מהפסוק, תראו איזה לימוד יפה, הוא אומר, ויעס דוד שם, הרי מה הפשט של הפסוק? כשהוא הגדיל את שמו כמלך. אז הוא אומר, לא, אבל ויעס דוד שם, הכוונה שהוא עשה שם קדוש, שהוא השתמש בשמות הקודש, כן? אבל איפה הוא השתמש בהם? על ידי מה? על ידי עולם העשייה, ויעס. כן? ויעס דוד שם, על ידי עולם העשייה, שהוא שכלל אותו במלחמותיו, הוא עשה שם. בסדר? הוא השתמש בשם. ואם כן, התיקון הזה הוא תיקון הכרחי ביותר ולמדי, שבזמן שהחיילים שלנו עושים מלחמות, בסדר? הצדיקים יכולים יותר לכוון בייחודים בשמות הקודש, מכיוון שיש להם על מה להתבסס, יש להם על מה לסמוך. יש תיקון בעשייה וביצירה, ולכן אומרת, אפשר להתמקד בתיקון של הבריאה והאצילות, מה שאין כן כאשר אין את זה. כלומר, שאנחנו נמצאים במצב שאנחנו חלשים, שאנחנו מתעלמים מהכוח הגופני שלנו, אז כל מה שאנחנו יכולים לתקן, זה רק בעולם הבריאה והאצילות. ומילא התיקון שלנו אין לו על מה שיסמוך, כפשוטו, כלומר הוא חסר, והוא אין לו תשתית, אין לו קרקע. הקרקע שלו חייבת להיות אותו דבר שעושים הצעירים, בסדר? לכן, אז אנחנו רואים שהדברים של הרב קוק הם מבוססים באופן חד משמעי, על דרוש פרשת בהר בשער המצוות. לא, לא. הבעיה היא לא, אני אגיד מה הבעיה. הבעיה שהיום אנחנו מחלקים את העולם לשניים. זאת אומרת, אנחנו צריכים אנשים שהם גם צדיקים וגם יודעים לעשות עבודה. זה לא סותר אחד לשני, יודעים לעשות מלאכה. כלומר, אדם שהוא שלם, הוא יכול לתקן כל עולמות הביאה. בסדר? יכול לתקן גם בעשייה, גם ביצירה, גם בבריאה וגם באצילות. אבל הבעיה הייתה בזמן הרב קוק, תכף נגיע קצת לזמננו, צריך להגיד את הדברים יותר במורכבות. הבעיה הייתה בזמן הרב קוק, שבעצם תמיד החכמים היו מאוד חלושים. בסדר? היו אנשים חלשים בגוף. בסדר? נבחים כאלה. ועם הנבחים האלה אי אפשר לתקן. אז הוא אמר, הנה באו הצעירים החדשים שהגיעו, והם עובדים קשה, והם מתאמנים, בסדר? הם מתקנים עכשיו, הם עוזרים לנו. מה? כן, כן. זה שעוד שאלה. בגדול, כן, ככה משמע כאן, שעיקר התיקון הוא בארץ, לא רק, אבל עיקר התיקון בארץ ישראל. בסדר? מדרוש השמיטה זה הכל מדבר על ארץ ישראל. אבל, אז בעצם מה שהרב קוק אומר, זה ש... חבל שזה ככה, בסדר? היה עדיף, הוא מתאר מציאות, שימו לב, הוא לא אומר אידיאל. הוא לא אומר אידיאל. באידיאל היה עדיף שאלה שמשחררים את שמות הקודש, יהיו גם אלה שעושים את המלאכה. כלומר, אף אחד, וזה טעות נפוצה. שאנשים אומרים, אני צריך לשאול את זה, מה אני? אני איש רוח או איש מעשה?
גם וגם.
אני איש תורה, נכון, אדם צריך להיות גם וגם. בדיוק, יכול להיות שיש בך צד אחד יותר חזק מהשני. בסדר? יכול להיות שאדם יש בצד יותר חזק. כן, זה, יש אנשים כאלה, אני למשל, החוש המעשי שלי הוא גרוע מאוד, בסדר? נכון, אם מאיר היה אצלי היום, עזר לי לתקן את התריס, אז אם אני הייתי צריך לתקן את התריס, אז היית שומע פיצוץ כמו בכיפת ברזל, כן? ממה שהיה הולך שם, כי אני יודע לעשות, המקסימום שעשיתי בחיי זה להחליף מנורה, בסדר? וגם זה עלה לי בדם ויזו. אבל, אבל, אבל מה לעשות? כי הוא ככה כמה שמוך הוא ברא אותי, פגום, אני לא יודע לתקן דברים בעולם העשייה. אבל זה קורה, קורה. וגם אז צריך להתאמץ על זה. גם אז צריך להתאמץ על זה. גם אז צריך להתאמץ. אבל בגדול, זה צריך להיות בתוך כל אדם, צריך להיות הכל. כל אדם צריך למצוא את כל הצדדים שבו. זה לא, אבל בזמן הרב קוק זה לא היה, היה אנשים, תלמידי חכמים, היו כולם נבחים כאלה, כן? כאילו כאלה שאם הם יוצאים מהשמש אז מיד נשרף להם האור, ויושבים כל היום בחדרים חשוכים ולומדים תורה, רזים כאלה קטנים, כן? שפופים, והצעירים האלה פתאום היו חסונים, היו כאלה שמתאמנים,
שדואגים
לעצמם, כן, תכף נגיע להיום.
לא, אתם מדי חכמים חסונים?
לא, גם יש, נגיע לזה.
אבל ב-30 יום האחרונים, המקובלים עושים משהו שונה,
בדרך כלל? עוד פעם, אני לא חושב שזה מה שאנחנו קוראים. הוא לא אומר, עושים משהו שונה. הוא אומר, הדברים עובדים יותר טוב בעולמות העליונים, כי יש להם תשתית. בסדר? כי אין תיקון, אם אין את הדבר הזה, אז אין תיקון בעולמות העליונים. בסדר? עכשיו צריך להגיד, אחרי שאמרנו כל זה, צריך לדבר גם על מה שקורה בזמננו, כי צריך לומר שהרב קוק, הפסקה הזאת היא הצלחה גדולה. היא לא כישלון. נכון שבחיי חיותו הוא קיבל עליה בראש על שמאל ועל ימין, אולי יותר מכל דבר אחר, לצערנו, אבל זה לא משנה את העובדה שהדברים חלחלו. כלומר, אם מסתכלים על ממשיכי דרכו, אם אפשר לקרוא את זה ככה, אבל של הרב קוק, על הציבור שהלך מאוד חזק ביחד עם תורתו, אז אפשר למצוא שם המון בציבור הדתי-לאומי, אפשר למצוא המון אנשים, לא המון, אולי כולם, בסדר, אנשים מאוד חזקים, כלומר, הם לא פחות חזקים מהחלוצים שהיו אז, בסדר, הם אולי אפילו יותר חזקים מהאדם החילוני הממוצע היום, הם יותר בצבא, הם יותר קרביים, הם יותר עובדים, כן, כלומר, הם אנשים מאוד 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 חזקים. ולכן, התיקון הזה כאילו היום כן נמצא אצל אנשים מסוימים בשלמות. אפשר עדיין להסתכל לציבור החרדי ולהגיד שמה זה עוד לא הגיע, מספיק. בסדר? שמה זה עוד לא הגיע מספיק, שמה עדיין לא מבינים את החשיבות של המלאכה. אבל צריך להגיד את הצד ההפוך. צריך להגיד את הצד ההפוך, כי הצד ההפוך אולי יותר חשוב, ודווקא בזמן הזה, דווקא בזמן הזה. אני רוצה להזכיר לכם, בתחילת המלחמה, בשבוע שהתחילה המלחמה, אני דיברתי פה, אמרתי לכם שבמלחמה ביהדות יש שני סוגי מלחמה, מלחמת רשות ומלחמת מצווה. ואמרתי לכם שזה מאוד שונה ממה שאנחנו מכירים מדתות אחרות, משתי הדתות של ידינו. צד אחד בנצרות, להבדיל, בסדר? מלחמה דבר אסור, זה פסול. מלחמה זה רע. ואצל האסלאם יש מלחמת קודש. אצלנו יש הבדל בין מצווה ובין קדושה. בסדר? יש הבדל בין מצווה לבין קדושה. קדושה זה דבר שהוא בעצמותו קדוש. כלומר, הוא ערך בפני עצמו. מצווה זה משהו שהתוצאה שלו היא מה שחשוב. לא הוא כשלעצמו. כלומר, למשל, תפילין זה תשמיש קדושה. התפילין יש שם קדושה עצמית. גם כשאף אחד לא מניח אותם, שהן מונחות בארון הן קדושות. ציצית שלא לובשים אותה היא לא קדושה. כי זה תשמיש מצווה. כן? מעיקר הדין, אפשר לזרוק אותה. הפח. זה תשמיש מצווה, זה לא דבר קדוש כשלעצמו. התכלית שלו של קיום מצווה ציצית זה קדוש. זה דבר מלחמה. מלחמה ביהדות זה לא קדוש. התכלית של המלחמה היא הקדושה. ומה התכלית? התכלית זה, לא, התכלית זה של מלחמת מצווה, זה שינוי כללי המשחק. בסדר? כלומר, שינוי הסדר העולמי, או הלאומי, או האזורי שהיה לפני, ויצירת סדר חדש. בסדר, מלחמה שבסופה לא נוצר סדר חדש, היא לא שווה את המתים. או, לחלופין, אם נוצר סדר גרוע יותר כפי שהיה. בסדר? וזה התכלית של מלחמה. ולכן, כלומר, הרב קוק, שימו לב, הוא לקח את הדברים של נורדאו, והראה שזה מופיע בארי. כן? וכמובן, בניגוד לנורדאו שלקח את זה לתוכן חילוני לחלוטין, הרב קוק יראה את התוכן של הקודש שיש בתוך זה. כלומר, הוא קישר את זה לצדיקים שמייחדים ייחודים. כן? לא נראה לי שנורדאו היה חותם על הצדיקים שמייחדים ייחודים, ומקשר אותם ליהדות השחירים. בסדר? זאת אומרת, פה רואים את גדלותו העצומה של הרב קוק. אבל בכל זאת, אני חושב שהבעיה בתורה הזאת של הרב קוק, שהיא הצליחה מדי. זאת אומרת, יהדות השחירים זה טוב, אבל לא צריך יותר מדי שרירים. כן? לא צריך יותר מדי שרירים. כלומר, מה הכוונה? הכוונה שאפשר בטעות לקחת איזה רעיון שהוא אמיתי מאוד, הרעיון פה של הרב קוק מאוד אמיתי, והוא יכול להצליח מדי, וזה מה שקרה לרעיון הזה, ואז התלמידים של הרב, תלמידי תלמידיו של היום, הם כל כך אוהבים את המלחמה, שהם לא יכולים לראות שום דבר מעבר לה. זאת אומרת, הם רק חיכו, מישהו הראה לי שהיה, ראיתי בזה בוואטסאפ, שזה רב צבאי אחד אמר באיזה מקום, הוא אמר, אם לא המתים והרוגים, זה היה החודש הכי מאושר בחיי. כן, וכתבו נגדו, וכל לא ראיתם את זה? אז אני הבנתי מה הוא מתכוון. כלומר, כמובן, ביקרו אותו מאוד, וזימנו אותו לבירורים וכדומה, והוא התכוון לומר
ש... שדבר על גרעין, זה אטום.
בעולם הרוחני שלו, מלחמה זה השיא. בסדר? כי זה כאילו מלחמה. כן, אבל מלחמה זה לא דבר טוב. מלחמה זה דבר רע. זה לא דבר טוב. זה שעכשיו מתים לנו חיילים, ויש לנו חטופים, וגם זה שאנחנו הורגים, זה לא דבר טוב. דבר, זה סוג של רע הכרחי שאמור להוביל אותנו לטוב הרבה יותר גדול. בסדר? זה מלחמה, הדימוי הכי טוב שמצאתי, שדיברנו על זה פה, זה כמו ניתוח. בסדר? כאילו אנחנו עכשיו מסירים איזה גידול. אחרי זה נהיה בריאים יותר וטובים יותר. אבל הסרת גידול זה לא חגיגה גדולה. בסדר? כלומר, עצם המלחמה עצמה זה לא דבר שיש לחגוג אותו. ולכן במובן הזה, דווקא המלחמה לוקחת אותנו אחורה. כי היא מחזירה איזה דמות כזאת של עוד פעם, שכבר נגוזה מהנוף הישראלי, שמה זה הישראלי היפה? קצין קרבי. כן? עם זיפים ושרירים, חולצה טקטית, וסט, כן, שמסכן. עכשיו, זה לא שזה לא הישראלי, אני לא נגד זה, נגד עצם העובדה שיש כזה ישראלי יפה, כן? אבל זה לא, אנחנו, שימו לב, זה בשביל להבין את הערך התורני של חייל קרבי, היינו צריכים שהרב קוק ימצא משהו בערי שמתחבר למורדאו, בסדר? בתורה, המודל של אדם, הוא באמת איש מעשה שיודע לעבוד, אבל הוא גם איש רוח. בסדר? כל הדמויות שיש לנו בתורה כדמויות של אמורות להנהיג אותנו, בסדר? כהן, מלך, נביא ושופט, כולם, כולל כולם הם אנשי רוח, בראש ובראשונה. זאת אומרת, גם המלך שהוא הכי הרבה איש מעשה, אנחנו רוצים שהוא יכתוב לו ספר תורה ויסתובב אותו 24/7. בסדר, השופט ודאי שהוא איש רוח והנביא והכהן, אבל אפילו המלך הוא צריך להיות לפני הכל, בתשתית של איש רוח. ולכן צריך מאוד להיזהר, כלומר, אנחנו, יש גם הרבה מה ללמוד מהחרדים, למרות שזה לא באופנה בימים האלה להגיד את זה, זה לא באופנה, כי באופנה זה עכשיו הישראלי הלוחם, בסדר, אבל יש הרבה מה ללמוד מהחרדים שצריך, יש גם הרבה מה לא ללמוד מהחרדים, אבל יש הרבה מה ללמוד ש... צריך לפני הכל רוח, בסדר? כלומר, לא צריך שהמודל שלנו בחיים יהיה איש מלחמה, יהיה חייל, או קצין, או לוחם. זה דבר טוב, יש לו איזה מקום, יש לו איזה ערך עצום, אבל המודל שלנו צריך להיות לא הקצין הלוחם, אלא איש מעשה. איש מעשה יכול להיות גם אחד שבונה דברים בעולם, ולא דווקא אחד שהורג אנשים. לא שזה רע להרוג אנשים בהקשר הזה, בסדר? זאת אומרת, זה דבר שצריך לעשות אותו. כן, אני לא מדבר באיזו דקות מבט פציפיסטית, ואני אומר שאנחנו צריכים אנשים שהצד של המלאכה שבהם יהיה ביחד עם הצד של הרוח. או במילים אחרות, שלא יהיה לנו יותר מדי יהדות שרירים, אלא שיהיה לנו איזון מתמיד בין התיקון של העשייה והיצירה לתיקון של הבריאה והאצילות.
וגם החייל היפה הזה, בשנת שלום או בשעת שלום, לא
יכול להיות, כן. יכול להיות, אבל עוד פעם, שאלה גדולה, תראה.
א' כל,
יש הרבה אנשים כאלה, נכון? וזה אנשים גדולים, איש אשר רוח בו, אני מקבל את זה, מסכים. אבל לא כולם כאלה, בוא נגיד את זה בעדינות, בסדר? וב' אני אומר, השאלה הגדולה היא, לאן העיניים נשואות? בסדר? כלומר, למה אנחנו מחשיבים הצלחה? בסוף, חברה אנושית, כל חברה. היא מסתכלת על הבנים שלה ויש לה איזה מודל הצלחתי. בסדר? כלומר, מה נחשב המיתוס שלך של מישהו מוצלח? בישראל, בין שנת, מקום המדינה ועד יום כיפור, קצין בצנחנים. בסדר? זה היה המודל. שהבן שלך יהיה קצין בצנחנים. כן? או בסרט מטכ"ל. כן? כל משהו כזה שהוא כאילו לא לחינם רוב ראשי הממשלה שלנו היו קצינים ביחידות מובחרות או בכירים מאוד בצבא, חלק גדול מהם רמטכ"לים. בסדר, כי זה היה האתוס הישראלי. עכשיו זה כאילו יש בזה עכשיו, נקרא לזה, איך קוראים לזה? לא רגרסיה, אני אומר שמשהו חוזר לאופנה, יש איזה שם.
רטרו.
רטרו, יש איזה רטרו סביב זה, כן. יש איזה רטרו כזה, אבל זה לא חיובי. זה לא חיובי, לא להתבלבל, זה לא תופעה חיובית. בסדר? זה דבר שצריך אותו קורה. ואולי טוב שהוא קורה, והוא גם יכול להיות מאחד אותנו באיזשהו מובן סביב האידאה הלאומית הישראלית. אבל הוא לא מה שאנחנו צריכים להישאר איתו, צריכים להתקדם לרוח. מה?
זה לא הכתב.
זה לא הכתב, בדיוק, חזק וברור. זה לא הכתב, בדיוק. בדיוק. עכשיו, כאילו זה לא הזמן הטוב להגיד את זה, נכון? כי מה פתאום? עכשיו אנחנו מלחמה, וצריך לחזק את הצבא. וזה נכון, צריך לחזק את הצבא במלחמה, אבל צריך לזכור תמיד שהתפקיד של הצבא הוא תפקיד אחד, זה מצח מלחמות, זה מאוד חשוב. אבל זה חשוב ברמה הטקטית. לא ברמה האסטרטגית, אני מדבר הכלל ישראלית, היהודית. כלומר, בנביאים שלנו, בחזון אחרית הימים, לא כתוב שיהיה את הצבא הכי חזק בעולם. בסדר? כתוב שנהיה העם שממנו יוצא תורה, כי מציון יוצא תורה ודבר אדוני מירושלים, בסדר? ונערו אליו כל הגויים. כלומר, ודווקא שם כתוב שמה שנעשה עם אותם גויים, כן, זה וחיתתו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות. כלומר, התפקיד שלנו זה להיות מעין מה שהיום עושה את זה רע מאוד, אבל האום של העולם. בסדר? ולא להיות עם שחי על החרב שלו. אנחנו לא פלישתים, אנחנו ישראלים, צריך לזכור את זה. ודווקא בגלל זה, זה בכלל לא צריך להחליש אותנו. זה צריך להיות בתודעה שלנו כל הזמן, וזה מה שיעזור לנו מעל הכל לנצח. כי יהיה לנו מטרה. מה הבעיה של אנשים שאוהבים מלחמה? שאף פעם אין להם תכלית. אין להם תכלית. ואז מה קורה שמפסיקים להילחם? רובם הגדול מאבד את זה. היינו ערך כל הגנרלים שעברו לפוליטיקה, או אולי הדוגמה הכי טובה בעולם, האב טיפוס של כל האנשים אי פעם שאיבדו את זה במדינת ישראל, זה אריק שרון. אפשר? שעם כל הבולדוזריות שלו, שהוא ידע לצלוח את התעלה, כן, ולכבוש מחדש את חצי האי סיני, את כל הבולדוזרים האלה שהוא ידע להזיז, בסדר? הוא הזיז אותם על היהודים בגוש קטיף. כן, כי כשאין לך תכלית, שאתה סתם בולדוזר, אז אתה לא תמיד מפריע, או סתם שטילה, בסדר? אבל אתה לא תמיד מבדיל בין אויב ואוהב, לא דווקא בגלל שאתה רשע. יכול להיות סתם בגלל שאתה בהמה. בסדר? זה יכול לקרות לך, לא, אני לא רוצה להגיד בהמה על בן אדם וכולי, אבל הכוונה משהו בהמי בתשתית שלו. כלומר, שאין לך תכלית. זאת אומרת, אם אני הייתי מנהל את העולם, אז כולכם לא הייתם פה. אבל חוץ מזה, כן?
למה? עכשיו אמרת שצריך הייטקיסטים.
הייתי מפטר את כולכם, כן? אבל הדבר, לא, ברצינות, הדבר שהייתי עושה זה הייתי שולח את כל הפורום מטכ"ל והתתי אלופים, וזה הייתי שולח ללמוד באוניברסיטה. פילוסופיה, היסטוריה, הרבה תורה כמובן, כן? הרבה תורה, אבל דברים ככה, דברים שברוח. לא... עושים לפעמים, אבל לא, יש בעיה, עוד פעם, אנשי מלחמה צריכים לקרוא הרבה ספרים, צריכים ללמוד הרבה תורה. כן, 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 אבל אני רק אומר, למה אתה הולך לסמוראי? בוא נלך לדוד המלך. בסדר? המודל שלנו זה דוד המלך. דוד המלך היה, מה?
דוד ולא יואב.
דוד ולא יואב, בדיוק. חזק ובאמת. אבל מה שמשה אומר עכשיו, אני מאוד מתחבר, אז אנחנו צריכים אנשים כמו דוד המלך, לא כמו יואב בן צרויה. כי יואב בן צרויה, שהוא גיבור הגיבורים, בסדר? באמת גיבור הגיבורים, זאת אומרת שאתה קורא את התנ"ך, אי אפשר לא לאהוב את יואב. כן? אבל מה קורה לו הרבה פעמים? המלחמה משבשת את דעתו. בסדר? כלומר, המלחמה נהפכת אצלו עניין אישי. הוא עושה נקמת דם באבנר, על שהרג את עשהאל אחיו. והוא מתנהג בצורה שהוא לפעמים מאבדת, בגלל שהוא כזה לוחם אימתני. ודוד המלך הוא נלחם ביום ובלילה כותב שירים. בסדר? כלומר, ולכן אני אומר, יש כאן איזון מאוד דק שלצערי הרב הוא לא נשמר בשום מקום. כי אצל אנשי הרוח בדורנו, הרבה פעמים הם חושבים שמלחמה זה איכסה. בסדר שזה מחשבה יהודותית. זה לא מחשבה בוגרת. להגיד, אנחנו נגד כל מלחמה בזה. כי בדרך כלל, אם תהיה נגד כל מלחמה, אז תמצא את עצמך לפעמים בסיטואציה שתתעורר בוקר אחד ויתווכו בך ב-1400 איש. בסדר? כלומר, זה לא פותר את הבעיות שקיימות בעולם. אם נעצום עיניים, שום דבר לא ייעלם. מצד שני, ולכן האנשים, אנשי הרוח, חייבים להיות הרבה יותר נטועים בעולם המעשה. אפשר לומר אנשי הרוח, בראש ובראשונה, ודאי שצריך להיות הרבנים, תלמידי החכמים. אבל הצד השני של זה, וזה עוד לא קיים מספיק, זה עוד לא קיים מספיק, בטח ובטח שלא בציבור החרדי, וגם לא בציבור הלאומי, הרבנים הרבה פעמים לא מספיק מחוברים למה שקורה בהלכי הרוח בעולם, אבל בטח ובטח שצריך להיות הפוך, בסדר? כלומר, לא, אנחנו נשמע הרבה סיפורי גבורה, גם מלחמה הזאת, וזה טוב. זה מעודד, זה מעורר, זה מראה את היופי שבעם שלנו, אבל צריך לזכור שהגבורה חייבת לבוא עם רוח. בסדר, כי גבורה בלי רוח יש גם לאלכסנדר מוקדון. יכול להיות שיותר מהחיילים שלנו. בסדר, יש גם לאטילה האוני, ועוד כל מיני, ולנפוליון. כן, מי שאוהב היסטוריה יודע שהיו הרבה גיבורים צבאיים. כן? ובשביל שהגבורה שלנו תקבל ערך אמיתי, חייבת לבוא עם רוח. כלומר, במילים אחרות אני רוצה להגיד, בר כוכבא הייתה לו בעיה, שהוא לא מספיק היה מחובר עליו. בסדר, ולכן קרה מה שקרה. אבל אני רוצה לומר, יש פה עוד פסקה של הרב קוק לפני, שגם היא מדברת על הגוף, לא כזאת קיצונית, אבל כן, הוא אומר, גדולה היא תביעתנו הגופנית, גוף בריא אנחנו צריכים וכו'. אבל הרב קוק כתב שתי פסקאות כאלה. כל השאר הוא כתב על רוח. כלומר, צריך לזכור את זה, צריך לשים את זה במקום הנכון של זה. ולכן ההמלצה שלי לאנשי מעשה, שנטועים עמוק בעולם המעשה, זה להתחבר לרוח. כי אז המעשה שלהם יעלה למקום הרבה יותר גבוה. וגם להפך. כלומר, גם לאנשי רוח לדעת, לפחות במינימום שבמינימום, להבין את הצורך שלהם בעולם המעשה. שהוא צורך קיומי. גם ברוחניות וגם בגשמיות, אבל לפני הכל ברוחניות. במה שלמדנו היום בעד. ולכן בעיקר צריך לעבוד על חיבורים. זאת אומרת, זה העיקר גם על חיבורים של אנשי הרוח ואנשי המעשה. ואם אתה מבין, אם אתה מבין שמה שאתה מייחד ייחודים, זה יכול לעלות מעלה מעלה ולתקן רק בזכות החיילים ששוכבים עכשיו בבוץ בעזה, אז זה כבר התחלה טובה. כן? אבל הכיוון ההפוך הוא שהחייב ששוכב בבוץ בעזה יבין שיש לו מה להילחם רק בזכות זה שאתה מייחד ייחודים. כלומר, שאתה תספר לו על מה הוא נלחם. הוא גם יכול לספר, כלומר, גם יכול להיות רוח, אבל שבלי הרוח אין כלום, צריך לזכור את זה. צריך לזכור שבסופו של דבר, זה נכון שהציונות שברה את המסגרת של היהודי הנבח ויצרה יהודי לוחם. אבל יהודי לוחם זה לא שווה כלום אם אין לו סיפור לספר. בסדר? אם אתה יהודי לוחם עם סיפור, אתה יכול להיות דוד המלך. אם אתה יהודי לוחם בלי סיפור, אתה סתם רוצח. סתם רוצח. תזכור את זה. יש הרבה רוצחים בעולם, בהרבה צבאות. חלקם רוצחים ממש כפשוטו, בשביל כסף וזה. חלקם, כן. כלומר, גם צבא רוסיה יש בו גיבורים כאלה, כנגד אוקראינה. כדי שיהיה לזה ערך ממשי, זה חייב להיות מושתת על הרוח שבאה אחר כך, שהיא התכלית של הדברים. וזה הסיוק שלי. אז בעזרת השם נקווה שהחיילים שלנו קודם כל ינצחו, לפני הכל, יחזרו הביתה בשלום, ינצחו במלחמה, בסדר? לא בסדר, בסדר הפוך. ינצחו במלחמה ויחזרו הביתה בשלום, ושכל החטופים יחזרו בשלום. אבל גם שנדע לתרגם את זה אחר כך לרוח, לא רק לאהבת הנשק והלחימה, אמן ואמן.